אנחנו רוצים גם לאפשר כלים שישפרו את הקשר בין הציבור לבין הנבחרים. הח"כים סך הכל מאוד רוצים להיות קשובים, רובם לפחות, לרחשי לב הציבור. הם רוצים לקבל מהציבור צרכים ואג'נדות חדשות לקדם הציבור, חלקו מאוד רוצה לעשות את זה. אנחנו רוצים להציע כלים אפקטיביים לשני הרצונות האלה להיפגש.
שלום שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט האקטיביסטים, פודקאסט בו אני מראיין בכל פרק יזם חברתי, עמותה, אקטיביסט או אנשים שמנסים לשפר את המציאות באופן כללי. השבוע היה לי העונג לארח את מנכ"לית הסנה לידע ציבורי, את גברת דורית חיזי. אם אתם לא מכירים את הסנה לידע ציבורי, אז בגדול זו עמותה שבאה לפתור את הבעיות של החיים שלכם דרך נתונים ודאטה. לדוגמה, הם הקימו מיזם שממפה איפה קרו יותר תאונות דרכים, וככה שקח את המידע הזה, ולעשות שהכביש או מעבר החצייה היו פחות מסוכנים וקטלניים. דוגמה אחרת זה שהם הקימו מיזם אחר שממפה איך מחולק תקציב המדינה, או מיזם שלישי שעוזר לכם להבין איפה הפנסיה שלכם מושקעת. ואיפה קורה כל הכסף הזה? אז זה קורה במשרד של גוגל בתל אביב, כאשר פעם בשבוע, בימים שאין קורונה, נפגשים קבוצה של גיקים ומתכנתים, ומנסים על ידי קוד לפתור בעיות שבעולם מושלם המדינה הייתה פותרת לבד. אם יש לכם רעיון למיזם חברתי שמבוסס על נתונים, אז אולי זה הפרק בשבילכם, אבל גם אם אין לכם רעיון למיזם כזה, שווה להכיר את הסנה לידע ציבורי, היה באמת מאוד מעניין. הנה השיחה שערכתי עם דורית חיזי. דורית חיזי, מנכ"לית הסדנה לידע ציבורי, שלום, ברוכה הבאה לתוכנית.
אהלן, איתמר, כיף להיות פה.
כיף, כיף שאת מתארחת. אז דורית, אז הסדנה לידע ציבורי קיימת כבר, אני קראתי עליכם שאתם קיימים כבר מ-2011, אז זה עוד מעט כבר 10 שנים, אבל לטובת אלה שלא שמעו מעולם על הסדנה לידע ציבורי, אולי תספרי עליה בכמה מילים?
בשמחה רבה. האמת שאנחנו קיימים עוד קצת ממקודם, אנחנו רק התאגדנו כאגודה, כעמותה ב-2011, אבל הסדנה, אני אוהבת לתאר אותה כנקמת היורמים 2009. הסדנה התחילה בעצם משני חבר'ה, שני מתנדבים, בני דאון ואופרי רביב, שהיה להם מחשבה מוזרה, היה בחירות ב-2009, ובני ואופרי רצו להצביע לכנסת על סמך נתונים, על סמך עובדות. שאני מסכימה איתך שזה די חריג, הם שתו כוס מים, זה לא עבר להם, הם התחילו להתעקש.
על סמך איזה נתונים?
על סמך מה באמת נבחרי הציבור שלהם עושים עבורם, ולא על סמך מה שמקובל בחבר'ה או במשפחה, או נשמע טוב בתקשורת.
אוקיי.
אם אתה רוצה לדעת מה החק שלך עושה בשבילך, אתה יכול תיאורטית לקרוא את מצעי המפלגות השונות, אבל כולנו מאוד מאוד מאמינים להצהרות של פוליטיקאים ערב בחירות, אבל לא, הם רצו לדעת באמת מה קורה, מי נותן עבודה ואיזו. והם מצאו באינטרנט ומצאו שממה. ומה שהם עשו אז זה בעצם להרים אתר שנקרא כנסת פתוחה, שבפעם הראשונה בעצם הנגיש לציבור את דפוסי ההתנהגות של המחוקקים שלו. מי באמת נוכח במליאה ומתי? איך מצביעים הח"כים השונים? האם הם מצביעים כפי שהתחייבו, או בניגוד הפוך לאג'נדות שלהם, ח"כים שחברים בוועדות, האם הם נוכחים שם באמת, או רק מותחים בעיתונות כל מיני ביקורת על הפעולות של הוועדה שהם לא טרחו לכבד בנוכחותם וכו' וכו'. הם העלו את האתר לאוויר, והנתונים בהתחלה היו מחרידים. זאת אומרת, פתאום נחשפו כל מיני מקרים של ח"כים שבעצם הגיעו למושב ההשבעה, הצטלמו עם המשפחה, בילו את שאר הקדנציה בלשוטט ברחבי הפלנטה על חשבון תקציב הקשר עם הבוחר, נחשפו כל מיני ח"כים שהצביעו בניגוד הפוך לאג'נדות המוצרות שלהם, חברי ועדות, כמו שאמרתי קודם, שלא ממש טרחו להיות שם, וזה יצר הרבה מאוד לחץ על נבחרי הציבור, בעצם זה כמובן יצר הד מאוד גדול בעיתונות, נוצר לחץ ציבורי, ועכשיו בעצם כבר אי אפשר היה להמשיך, תסלח לי, לפשפש מהמקפצה.
כן, כן.
דפוסי התנהגות של הח"כים, וגם את זה, כנסת פתוחה המשיך לראות ולעקוב, השתנה.
היום זה כאילו כבר סוג של מובן מאליו, אני זוכר לפני כמה שנים אמרו שיאיר לפיד, לא זוכר אם הוא היה בקואליציה או באופוזיציה, אבל הוא נהיה, לדעתי היה באופוזיציה, כי אמרו שהוא שר חוץ מטעם עצמו, התחיל לטייל בכל העולם, ובקושי הגיע לכנסת, ממש היו ממש ספרו כמה, מי נוכח ומי נעדר, אז, אז את אומרת, זה הכל התחיל אולי מהפרויקט הזה של כנסת פתוחה?
דברי, וזה עוד יותר מזה, כי כנסת פתוחה בעצם עשה מה שאנחנו קוראים לו אקסיט חברתי. מה שקרה זה שעובדות ציבור סופר רציניות ביחידת כתף, יחידת הפיקוח הפרלמנטרי, שזה היה דוקטור שירלי אברהמי, שכבר סיימה תפקיד מאז והצוות שלה, ראו כי טוב, ובעצם קיבלו מכנסת פתוחה קודים ואפיונים, כל מה שהסדנה עושה זה כמובן בקוד פתוח, והתמיעו אותם באתר הכנסת. זאת אומרת, היום שאתם נכנסים לאתר הכנסת הסופר מכובד שמרימה יחידת כתף, חלק מהדברים שאתם רואים זה פרי המלם של אופרי, בני ושאר מתנדבי הסדנה והצוות. היום צוות חדש בסדנה, דור חדש, כבר עובד על כנסת פתוחה 2.0, שאנחנו מקווים להשיק עם עוד יותר כלים למעורבות וכולי.
מה למשל יהיה בכנסת פתוחה 2.0?
אז זה שלב מאוד מרגש בחיי הפרויקט, שבדיוק עכשיו מתווכחים על זה, זה משהו שאנחנו מאוד אוהבים לעשות, אבל למשל, אנחנו יודעים עכשיו שחקים מקפידים יותר להיות נוכחים בוועדות, כי הם לא רוצים לצאת רע אחרי זה בתקשורת שהם לא, אבל אתה לא יודע אם הוא באמת יושב בוועדה ומשתתף באופן פעיל בדיון, ומייצג את האג'נדה של לשמה שלחת אותו לכנסת, או שהוא יושב משחק קנדי קראש. הדרך לדעת את זה, זה בעצם לעיין בתמלילי הישיבות, ולראות כל חק, איך הוא השתתף, איזה דעות הוא הביע, איזה נושאים בכלל עלו בוועדות. יש כל מיני תוכנות של בעצם זיהוי שפה טבעית, שאנחנו רוצים עכשיו להתחיל וליישם על אותם נתוני ועדות שמפורסמים, שאם יעניין אותך נניח לראות כמה פעמים בשנה האחרונה ובאילו ועדות נידונו נושאים שהם נושאים רוחביים, כמו בוא נגיד אלימות נגד נשים במגזר הערבי וכולי, אז בעצם יהיו לך כלים שיאפשרו לך את זה.
וואלה.
אנחנו רוצים גם לאפשר כלים שישפרו את הקשר בין הציבור לבין הנבחרים. החקים סך הכל מאוד רוצים להיות קשובים, רובם לפחות, לרחשי לב הציבור. הם רוצים לקבל מהציבור צרכים ואג'נדות חדשות לקדם. הציבור חלקו מאוד רוצה לעשות את זה. אנחנו רוצים להציע כלים אפקטיביים לשני הרצונות האלה להיפגש.
איך למשל, סתם, אני באופן אישי, יש לי כמה אג'נדות פרטיות שלי, אז אני, יש את כל המיילים של כל הח"כים והשרים, אתה שולח את המייל, אבל תמיד אתה נעצר בעוזר הפרלמנטרי.
אגב, לא יקרא אותו כנראה.
זהו, ותמיד זה נעצר, כאילו תמיד אתה אומר, אלן, אני אשמח שחבר ככה יקרא את זה, או ששר ככה יקרא את זה, זה נושא סופר חשוב, אז תמיד זה נעצר אצל העוזר הפרלמנטרי, וגם מרוב עכשיו יש לנו ממשלה מאוד גדולה, אבל הרבה פעמים יש נושאים שזה נכון גם לבריאות וגם לביטחון פנים וגם לזה, יש מלא משרדים ואיכשהו זה מתמסמס הרבה פעמים, אני מדבר פה מניסיון אישי כאוב, כן? זה הרבה פעמים מתמסמס כי יש כל כך הרבה משרדים, וגם דעתי זה גם מכת מדינה שהרבה משרדים ממשלתיים לא מדברים אחד עם השני.
טוב, לזה עוד נגיע.
כן.
אני מקווה שגם לממשלה עוד נגיע בפגישה הזו.
כן.
אבל לגבי החקים, אז דבר ראשון צריך להבין מה כלי העבודה הפרלמנטריים, מה הכלים בכנסת. מה זה נאום בן דקה, מה זה הצעה לסדר וכולי, מה בעצם חק שרוצה לקדם את האג'נדה שאולי אימץ ממך יכול לעשות, והרעיון זה לנסות להציע להם את זה כבר בתוך הפורמטים האלה, בתוך פורמטים שהם יכולים לעבוד איתם. הרעיון הוא גם שאולי לייצר איזה שהם כלים, ושוב זה בשלב מאוד מאוד ראשוני של אפיון, וכל הרעיונות מתקבלים סופר בברכה, אבל אם עכשיו אתה מציע משהו ועכשיו מצטרפים לזה עוד חברים בקהילה ועושים לזה אנדורסמנט, ופתאום זה מוצע כמשהו שלא מעניין רק את איתמר, אלא עוד 5,000 איש, אז באמת יש סיכוי שעוזרים פרלמנטריים שאנחנו מקווים שיבינו שהאתר הזה רלוונטי עבורם, ואנחנו גם נקדם את זה שם, יבואו ויסתכלו, כל אחד, to shop around, מה הוא יכול להציע לבוס היום.
כן.
הרעיון הוא זה בעצם לייצר איזשהו מקום מפגש יותר יעיל, ויותר מוכוון מטרה, גם לפורמט שקיים היום בפרלמנט שלנו.
וגם אם אני מבין נכון, אז גם להנגיש אולי את הליכי החקיקה, שהם קצת סבוכים ולא ברורים תמיד לציבור הרחב בטח, וגם, את יודעת, אני יחסי בן אדם שמתעניין בפוליטיקה, להגיד לך שאני יודע בדיוק איך זה הולך, אני יודע שחוק עובר בשלוש קריאות, אם זה הצעת חוק פרטית, אז יש גם יש שלב מקדים, אבל יש כאילו ועדות, זה לא מאוד ברור, זאת אומרת, כמה שאתה לא קורא, אז אתם מנסים גם להנגיש גם את זה מן הסתם, אני מאמין, לא?
אני מקווה. בסוף מדובר בארגון מבוסס מתנדבים, והתקציב מוגבל, אנחנו ננסה להרים פרונט-אנד, שזה בשפה של גיקים, איך שיראה האתר כמה שיותר ידידותי, ממשק כמה שיותר נוח וכמה שיותר מלמד. נקווה שיצליח, ואני מזמינה מתנדבים טובים לבוא ולהצטרף אלינו, כי זו בעצם המהות של הסדנה. אם סיפרנו קודם על בני ואופרי, אז מה שקרה זה שבעצם סביב הפרויקט הזה של כנסת התחילה להתגבש קבוצה, של מתנדבים. חבר'ה מההייטק, developers, hackers, data science, מעצבים, אנשי תוכן וכולי, שלא רצו לעצור רק בנושא של הכנסת, ובעצם הסדנה זה מה שהיא, אנחנו קוראים לזה קונפדרציה רופפת של שבטים לוחמים, חבר'ה שרוצים לקדם שינוי חברתי לטובה, שרוצים לקדם שקיפות, שרוצים לקדם מידע פתוח, ובעצם מתכנסים פעם בשבוע לפני הקורונה, זה היה בימי שני בערב בגוגל קמפוס, עם כל מיני אתרים וכלים בקוד פתוח, על מנת להפוך מידע ציבורי לידע, לשינוי חברתי. וככה בעצם נוסדה העמותה, והתחילו להגיע הפרויקטים הבאים, שהפרויקט הבא בעצם אחרי כנסת היה מפתח התקציב.
זה לא היה פנסיה, זה לא היה פנסיה פתוחה גם?
מספר שתיים לא. פנסיה פתוחה היה, וואו, טוב, עכשיו אני אסתבך עם המתנדבים, אם אני אתאה בסדר, אז אני לא אנפיץ.
כן.
אבל הפרויקט השני היה מפתח התקציב דווקא.
שמפתח התקציב, אני לפני 3 שנים עשיתי קורס אצלכם, גילוי נאות, שנקרא תקציביזם, שזה בעצם קורס שבא ללמד איך עובדים מפתח התקציב, שזה בעצם זה מיזם שלכם, של הסדנה לידע ציבורי. עשיתם את זה גם בתנועה לחופש המידע לדעתי, באיזה שטאפ, והמשמר החברתי. ואז בעצם אתה יכול לראות כמה גדול תקציב הביטחון והחינוך. אני זוכר שזה היה שני התקציבים שאמרתי, וואו, זה כל כך גדול, ביטחון וחינוך, זה ככה, ואפשר לעשות, כן.
אז זהו, מפתח התקציב, בעצם אדם קריב, שהוא גם קו-פאונדר של הסדנה, וגם משמש כ-CTO שלה עד היום, הוא רצה להנגיש לציבור את תקציב המדינה. כי זה שיש חקיקה בכנסת ויש חוק, זה טוב ויפה. אבל כל עוד החוק הזה לא מתוקצב, והתקציב הזה לא מוצא לפועל, בעצם זה אות מתה, אין לו שום משמעות.
רק אולי אני אעיר פה, מקודם דיברנו על כנסת פתוחה, אז צריך שיהיה כנסת כדי שיהיה מה לעקוב. עכשיו מדברים על מפתח התקציב, נכון? עכשיו אין תקציב למדינה, ואולי הולכים לזה לבחירות רביעיות בתוך שנתיים, אז לדעתי, אין עכשיו תקציב שאפשר לעבוד איתו, אבל זה סתם ככה, אבל בימים כתיקונה, אמור להיות תקציב, אמורה להיות כנסת שמתקיימת ככה, כמה שנים לפחות.
אז מצד אחד נכון, אין תקציב, אבל מה שיש זה תקציב המשכי, והוצאות הממשלה ממשיכות גם ממשיכות. בדיוק היום התפרסם מאמר דעה נהדר של רבקי דבש, על תקציבי הקורונה. זאת אומרת, המדינה ממשיכה להוציא הוצאות, וחשוב מאוד שיהיה פיקוח ציבורי, פיקוח אזרחי על הנושא הזה. של בעצם לאן הולך הכסף. כי שום דבר לא מפסיק לעבוד, גם אם אין תקציב. אז מה שמפתח התקציב עשה, בעצם זה לפתוח את תקציב המדינה לכולם. ועל פניו, אם תסתכל על אחורה, תקציב המדינה תמיד היה שקוף. וזה בדיוק ההבדל בין שקיפות דיורה לשקיפות דה פקטו.
כן.
תקציב המדינה היה שקוף, במובן שאם אתה, היית מרכז אזרח, היית הולך עולה לירושלים, הולך לארכיון, ומבקש לעיין בספר התקציב, היית מקבל את זה, הם היו סופר נחמדים, הם גם בחלק מהמקרים היית מקבלת תה וביסקוויטים. אז היית מקבלת לידיים ספר, שבעצם אלפי עמודים, שהיכולת שלך להוציא ממנו תובנות, גם אם את כלכלנית מנוסה, מה שאני לפחות לא, היא די אפס. ומה שאדם קריב והמתנדבים שלו עשו, זה בעצם להעלות את תקציב המדינה לאינטרנט. אבל לא כ-PDFים סרוקים או תואבה מהסוג הזה, שבעצם תוכל רק לעיין בזה, אבל אצלך בסלון, אלא בתור איזשהו בסיס נתונים, שלא אני בניתי, אז אני יכולה להגיד די מופלא, שהושקע בו הרבה מאוד כישרון וחוכמה, בלבנות אותו מאוד מאוד גמיש, ומאוד מאוד פתוח. הוא בנוי בשביל חוקרים, בשביל נברנים, בשביל מתכנתים, והוא פשוט מתחנן שיחפשו בו. והיום, אחרי בעצם עשור לקיומו, מפתח התקציב גדל והפך להיות מפלצת. היום זה לא רק תקציב המדינה, מפתח התקציב, יש תוכנות סריקה, סקרייפרים, שסורקות או עושות סקרייפינג או מקבלות אפילו API, נדמה לי היום אנחנו עומדים על 30 מקורות מידע שונים. נתוני תקציב, נתוני ביצוע, רשם החברות, מנהל הרכש הממשלתי, רשם האגודות האוטומניות, וכולי וכולי. ומה שמפתח התקציב עושה, זה להצליב את הנתונים מכל המקורות האלה, ולטייב את המידע. כך שהנתונים שאתה מקבל בעצם, הם נתונים חיים, אין שם שום דבר שהוא PDF סרוק, שמתעדכנים כל העת, שוב בהתאם לקצבי העדכון של אותם מקורות מידע, ומונגשים לך בצורה מאוד מאוד ידידותית, בין אם אתה רק אזרח מעוניין או אקטיביסט שרוצה להיכנס, יש ממשל גרפי נורא נחמד שתכף נדבר עליו, ובין אם אתה באמת חוקר שרוצה עכשיו להוריד נתונים ולהתחיל לעבוד עליהם, או לשאוב נתונים לאיזשהו יישום שלך וכולי. וסך הכל כאילו המפתח זוכה להצלחה מדהימה, אנחנו רואים טראפיק יציב, עשרות אלפי משתמשים בחודש, אתה רוצה לנחש מאחד המשתמשים הכי אדוקים שלנו? אנחנו מנטרים.
אני מנחש שבטח המדינה עצמה?
ממשלת ישראל.
כן, כן.
טלפונים נזעמים, אם חס וחלילה, מי שהיא חוסכת על שרתים והמפתח רץ קצת לאט. אז כן.
זה קצת מזכיר לי, עירכתי את ארגון כל זכות בעונה הראשונה. אז הם גם אמרו שהם כאילו זה יזמה פרטית, אבל איכשהו המדינה אמרה, וואלה זה טוב, אז משתמשים גם בזה, זה הרבה פעמים, זה ככה, זה מסלול מצחיק, שכאילו
כן,
לא...
כן, אבל הם יותר חכמים ממני, כי להבדיל ממני, עמיתי כן הצליח לקבל מהם לדעתי איזה שקל 90, אני יכולה לבדוק לך תכף במפתח. אנחנו כרגע מממנים את זה די בכספי תרומות ומענקים מכל מיני.
כן.
ואחד המענקים האלה היה מענק לפני כ-3 שנים, מה שדיברת עליו של האיחוד האירופי, שאז בשיתוף פעולה עם החברים שלנו בתנועה לחופש המידע והמשמר החברתי, בעצם על מפתח התקציב, גם שיפרנו את הפרונט-אנד, בעצם את הכניסה למשתתפים, וגם בנינו קורס, שזה הקורס שהשתתפתו בקורס תקציביזם, שהוא בא לתת את סט הכלים המלא. למי שמתעניין, בין אם אתה אזרח, אקטיביסט, עמותה קטנה או בינונית, או גם, ואנחנו רואים לא מעט מהם, אשת משרד ממשלתי, שלטון מקומי, חברות ייעוץ, כולם רואים ערך, כי מה שהקורס עושה זה בעצם לתת בצורה מאוד מאוד מובנה, איך זה עובד, איך בנוי תקציב המדינה, איך נולד תקציב, איך עובד כל הליך התקצוב משנה לשנה ובתוך שנה, הנושא של שינויים בתקציב, הנושא של באמת לאתר את התקנות התקציביות, לראות איך הוצא כסף מתוך תקנה מסוימת, להתחקות אחר ארגונים, זה הופך אותך בעצם לאיזשהו בלש תקציבי.
השאלה, את יודעת, אני עשיתי את הקורס תקציביזם לפני כמה שנים, השאלה אם מישהו שלא עשה את הקורס, אם הוא נכנס למפתח התקציב, אם הוא לא ילך לאיבוד שם, זאת אומרת, אם הוא יוכל להבין מה...
אנחנו מאוד מנסים שכן, ותמיד גם אפשר לכתוב שאלות אלינו, אנחנו מאוד... אנחנו והמתנדבים מאוד שמחים, אז כלים סך הכל בכדי שישתמשו בהם, ואנחנו באמת מנסים, הצוות מאוד מצומצם, אבל אנחנו מנסים להיות רספונסיביים ככל שאנחנו יכולים. הכל גם סוגיה של מה רמת הנחישות והאוריינות הדיגיטלית, זאת אומרת, ללא שום הכשרה מוקדמת, אם אתה מספיק עיקש ויש לך קצת... גישה טכנית, אתה תצליח להוציא משם זהב, עד כדי אפילו לתכנת שאילתות ב-SQL, ולהוציא משם נתונים שלא מוצגים בממשק המיידי. הוא פתוח, הוא בנוי לזה, יש תיעוד מסודר ומצוין בגיטהאב, אפשר גם, כאילו זה קוד פתוח, אפשר לתרום קוד.
אז את עושה פה מלא name dropping, אז רק אולי לטובת המאזינים שלא מכירים. קודם אמרת API, להבנתי API זה מה שמאפשר ממשק בין אתר לאתרים אחרים, זה נכון להגיד את זה?
כן. מאפשר בעצם לקחת את המידע באופן ממוכן לאתרים אחרים, לאפליקציות אחרות וכולי.
וגיט-האב, שוב, אני לא מתכנת, אבל גיט-האב להבנתי זה אתר שפשוט אפשר שם לזרוק קוד פתוח, וזה אנשים מנסים לשפר את זה באתר, נכון?
כן, כל הכלים של הסדנה הם בעצם בקוד פתוח, שזה מתודולוגיה ואידיאולוגיה, שבהן בעצם כל הקוד שעומד מאחורי האתר הוא מפורסם לכל אחד, כל אחד יכול לגשת ולראות בדיוק את הקוד של מפתח התקציב, המקום שמעלים עליו קוד פתוח נקרא GitHub, ועכשיו אם אתה רוצה לתרום לנו איזשהו קוד, יש לך איזשהו רעיון לשפר משהו, אנחנו גם מציינים שם איזה דברים היינו שמחים שאנשים ינסו לעבוד עליהם ולשפר, אז אתה בעצם מציע קוד, זה לא שכל אחד יכול לשנות מה שבא לו במפתח התקציב, אתה מציע קוד, ואז בעצם המנהל של הפרויקט מסתכל, ואם קוד מתאים לו, הוא עושה pull request, הוא בעצם משלב את הקוד שלך בקוד של המפתח, אתה יכול גם to fork it, בעצם לשכפל את הקוד של המפתח ולקחת אותו הלאה. הכל בעצם לרשיונות שימוש.
ושאת אומרת קוד, אז יש הרבה שפות תכנות, יש נגיד, יש פייתון, יש רומי און ריילס, אז אני צריך לדע, אני יודע שפייתון מאוד, מאוד פופולרית, אבל נגיד אני כותב את זה על רומי און ריילס, אז יקבלו את זה, אז כך זה סתם שאלה.
אני לא מעיזה לדברר את אדם, אתה מה שנקרא, הרוב הוא פייתוני, כן. אבל פרונט אנד, אנגולר ועוד כל מיני.
זהו, אז ראיתי באמת באתר שלכם שאתם באמת מפרסמים את הפרויקטים, ואז רושמים כל אתר, איזה שפה צריך לדעת לשם.
בדיוק, אבל בכל מקרה, כאילו כל מתנדב, מתנדב מנוסה, אני מתנצלת, הסדנה לצערה מתקשה להתמודד עם ג'וניורים, כי הפורמט הזה של התנדבות פעם בשבוע הוא מאוד קשוח, ומחייב אנשים שישר נוחתים על הרגליים. שמחה מאוד לקבל מתנדבים, אז כולם, כל מי שרוצה לבוא ולשנות דברים לטובה, מוזמן בשמחה להשאיר לנו פרטים, ולבוא ולנסות להצטרף לאחד הפרויקטים שמעניינים אותו.
כן, אז זה שאם אתה כותב קוד, אז באמת כדאי ש... קראתי באתר שלכם באמת, שאם אתם יודעים קוד ואתם רוצים להתנדב בסדנה, אז לא מספיק רק הקוד של התואר של המדעי המחשב, אלא כן לדעת טיפה יותר מזה. אבל קראתי גם שאם אתה לא יודע קוד, אפשר לבוא ולהתנדב. זאת אומרת, יש גם אפשרות להתנדב אם אתה לא יודע קוד.
חלוטין, ואפשר להתנדב ולהביא אימפקט מדהים, בין אם אתה מעצב או איש UX/UI, בין אם אתה דאטה סיינס, למרות שהם יודעים קוד יפה מאוד, ובין אם אתה איש תוכן, חלק מהתובנות הכי מעמיקות מאתרי הסדנה, הגיעו מאנשי מדעי המדינה, מכלכלנים, שפשוט באו, ויצרו שיח טוב עם מתכנתים, והתחילו לשאול שאלות, כי הרבה מהאתרים שלנו עכשיו זה, טוב, חננה או לא חננה, הם בסיטואציה שאני קוראת לה סיטואציה 42, כמו במדריך התרפיסט לגלקסיה. יש לנו מלא מלא תשובות, נורא טובות, אנחנו רק צריכים מישהו שישאל שאלות מעניינות.
האקדמיה 42 והמדריך זה ששואלים מה התשובה ליקום, ואז אומרים התשובה זה 42, זה הרפרנס.
כן, בדיוק. יש מחשב שחושב מיליוני שנה, מה התשובה לחיים, היקום וכל השאר, אחרי מיליוני שנה הוא בא ואומר 42. אני אומר לו, אוקיי, 42 זה התשובה, אבל מה השאלה?
כן, שאלה לא פחות חשובה מהתשובה. אגב, גיליתי אגב שמדריך הטרמפיס לגלקסיה, זה רק בספר הראשון מתוך 6 ספרים, זאת אומרת, זה לא ספר אחד, זה סדרה, מסתבר.
42 לדעתי זה גם מגיע, רק בסוף, לא בראשון.
טוב, אני עוד טרם קראתי, צריך להגיע גם לזה.
אבל כן, אז כן, בפירוש, אנשי תוכן שיבואו ויעזרו לשאול את השאלות הנכונות, זה פרייצלס.
ותגידי, ובימים כתיקונם, לא בימי קורונה, זה קורה בקמפוס של גוגל פעם בשבוע, אבל זה רק בתל אביב, או שגם, ראיתי גם שאתם עושים בירושלים, לא?
זה משהו שניסינו, ובסוף לא צלח. אולי עכשיו, אחרי הקורונה, נחזור לזה קצת. אבל עד הקורונה בעצם המפגשים היו באמת בגוגל קמפוס, שהירחו אותנו באדיבותם כל יום שני בערב, היו באים החבר'ה. הרבה אנשים שלא יכלו להגיע פיזית, פשוט היו מתחברים באונליין או ברימוט, ועושים את זה בשעות אחרות, זה די גמוס. כן. גם היום הצוותים ממשיכים, פשוט לא פיזית.
תגידי, סתם שאלה, את יודעת לכתוב קוד באופן אישי?
כן, אבל לא ברמה של השוויץ בה.
ותגידי, אני כאילו כבר אני כבר ניסיתי כמה פעמים ללמוד פייתון ככה סתם בשביל הכיף, ככה, אני בכלל עורך דין, אבל אמרתי, זה לא נראה לי רע לדעת גם פייתון, וואלה, לא להיות כזה אהבל, אבל בינתיים זה לא צלח לי כל כך, אני מנסה עדיין איך לפרוץ את השפה הזו, אבל את חושבת שיש ערך כאילו שמי שמתלבט שווה לו לנסות כן ללמוד קוד, אפילו אם הוא לא הולך לעבוד בתור מתכנת?
אני חושבת שכן, האמת טוב, אסור לי להגיד את זה, אבל יש שפות שאני יותר אוהבת מפייתון, אני אבל נעצור פה.
אוקיי.
אני חושבת שכן, העניין הוא עם קוד הזה שזה כמו שפה, זאת אומרת, זה לא מספיק רק ללמוד את זה, תחשוב שתיקח שיעור אנגלית תיאורטי, אבל לעולם לא תתרגל אותו.
כן.
אתה חייב לתרגל, ובתרגולים הראשונים אתה אוכל חצץ. זה בהתחלה הולך נורא נורא לאט, ואז לאט לאט האוזן שלך תופסת את הצלילים.
ואני גם מאמין שאם עושים כבר את ההשוואה לשפות אנושיות, אז כמו בסוף, אם אתה לומד, לא יודע, ספרדית, אז יהיה לך יותר קל לדעת צרפתית, כי זה לא כזה רחוק. אז בטח אם אתה יודע פייתון, אז יהיה לך יותר קל ללמוד גם שפה אחרת, כי אתה לא מתחיל מאפס, once יש לך כבר שפה אחת.
לחלוטין, יש את גם את ההבנה של הלוגיקה, גם הרבה דברים שהראש הוא דומה, יש גם הרבה דברים שזה קצת מבלבל שאתה עובר בין שפות, אבל איש איש בעדפתו, ויש גם את הצורך האז, לפחות בגיל שלי, שלא לתת בוקית מוחלטת מול הילדים.
כן. לא, לא, זה מעניין. תגידי, בואי...
רק אם אתה נהנה מזה, כן?
ברור, ברור, אם לא נהנים אז לא, לא חובה, כן, אבל... תגידי רגע, התחלנו לדבר על זה מקודם, את אמרת בעצם שהסטנדרט לידע ציבורי זה סוג של כמו חממה של סטארט-אפים, ושזה בעצם הכל בעצם מבוסס על מתנדבים, ואתם בעצם לא יוזמים פרויקטים, אבל אתם קולטים פרויקטים.
ככה, אז יש שני מודי עבודה נקרא לזה. יש את הפרויקטי מתנדבים, שפה בעצם... השיטה שזה מתחיל זה שזה בא מהקהילה, בא מישהו, יש לו ברק בעיניים, יש לו איזשהו רעיון שבוער בעצמותיו, והוא או מספיק חזק טכנית, או מספיק קריזמטי בשביל לצוד לו מישהו מספיק חזק טכנית, ולהתחיל להרים פרויקט מתנדבים, וברגע שהוא מרשים אותנו ברעיון שלו וביכולות שלו, בעצם הוא מקבל מהסדנה את כל התשתית שצריך, גם את הפנל שלנו של בעצם גיוס ומיון מתנדבים, גם ייעוץ טכני, מכל החבר'ה יותר ותיקים, ממובילי הפרויקטים האחרים, מאנשי דאב-אופס וכולי שיש לנו אין-האוס, גם את התשתיות של השרתים, תוכנות מה שצריך, בשביל להתחיל להרים את הפרויקט שלו. פרויקטי המתנדבים, דיברנו עכשיו על שתי דוגמאות להן, יש עוד, נותנים תוצרים מדהימים, העניין הוא שהם מתקדמים בקבוע זמנים שהם לפעמים גיאולוגיים, כי זה מתנדבים, יש להם אנשים שיש להם די ג'וב ומשפחה, ותחביבים וחברים ואלף ואחד מחויבויות, והנושא הזה של בעצם לעבוד על משהו כמה שעות בשבוע, הוא מאוד מאוד קשוח. במקביל, אחת לכמה זמן קורה נס, והסדנה מצליחה לקושש איזשהו גרנט. או באופן יזום, כאילו לפעמים הפרויקטים עצמם יוזמים גישה לגרנטים, לפעמים צוות הסדנה יוזם, ואז אנחנו צריכים להרים משהו שאנחנו קוראים לו פרויקט ממומן. פרויקט ממומן...
שזה הסוג השני?
כן.
אוקיי, וגרנט רק נגיד, זה כסף מקרן כזו או אחרת, גרנט זה בעצם מענק בעצם.
בדיוק מענק, הרשות לחדשנות, האיחוד האירופי, תורמים פרטיים, לאחרונה הג'וינט ומגדל, מימנו לנו פרויקט מאוד נחמד על מפתח התקציב, שנקרא הכל קורה, עשינו אותו יחד עם ארגון מנהיגות אזרחית, והוא בא לתת שירות לעמותות קטנות ובינוניות. אני עכשיו דורית, הסדנה לידע ציבורי, עמותה קטנה, דלת תקציב, רוצה לגייס עוד משאבים. רוצה לראות איזה מכרזים, קולות קוראים, איזה הזדמנויות יש לי. יש כל מיני חברות מסחריות שמציעות לי את השירות, יפעת מכרזים וכאלה, זה פשוט מאוד יקר. ולא יכולה להרשות לעצמי. אז הכל קורה בעצם מאפשר לי לעשות חיפוש, זה על מפתח התקציב ועל עוד מקורות מידע שחיברנו אליו בזכות הפרויקט הזה, ולראות לפי מילות חיפוש שמעניינות אותי, איזה הזדמנויות פתוחות לי, מימון ממשלתי או מימון ציבורי, ולקבל כל שבוע למייל שלי בעצם ניוזלטר שאומר, הנה, אלה הקולות קוראים שנפתחו, אלה המכרזים שנפתחו, אלה המכרזים שעומדים להיסגר, אז כדאי לך להתעורר גברת וכולי וכולי. זה משהו שדי מכה הדים במגזר השלישי, ואנחנו ממש מקווים שזה יאפשר גם לקטנים להתמודד על יותר דברים. כן. שעד היום לא יכולים להרשות לעצמם.
רק אולי אני אגיד פה לטובת מי שלא מכיר, אז יש בגדול שלושה, זה תמיד מפתיע אותי כמה מחבריי לא מכירים את הסיפור הזה, שיש בגדול שלושה מגזרים, המגזר הממשלתי, המגזר הפרטי, והמגזר השלישי שהוא ללא מטרת רווח. אולי את רוצה טיפה להסביר את ההבדלים, כי את ממש בתוך זה.
אבל שעשית את זה להפליא.
לא, אז באמת המגזר הציבורי, הפרטי, זה באמת חברות שהן מה שנקרא profit driven, הן מנסות שיש שורת רווח בסופו של דבר. אז זה כל עסק פחות או יותר. הרבה פעמים המדינה עושה, המדינה שזה הסקטור הציבורי, הרבה פעמים עושה דברים שזה אין מספיק רווח, אם זה, אם היה רווח, אז החברה הפרטית אתה הולכת על זה, אז המדינה מנסה להיכנס לזה, אז זה המגזר הציבורי, וכל העמותות, זה בעצם מה שנקרא מגזר שלישי, זה לא מטרות רווח, שהן בעצם, שעמותות בעצם חיות מתרומות ומענקים, שרוב הכסף הולך למה שנקרא למישן סטייטמנט, למשימה של אותה עמותה, אבל כן גם יש כסף לאוברהד, למשכורות ולמשרד, ושיהיה כסף למשרד, וכדי שיוכלו לתחזק את העמותה. אני גם מכיר שיש ויכוח כזה הרבה פעמים במגזר השלישי, שתורמים הרבה פעמים אומרים, אני רוצה שהכסף שלי ילך רק למשימה, ולא לאוברהד, כאילו אוברהד זה מילה גסה. ורק אני אסיים ואגיד שגם אני יודע שיש גם מגזר רביעי ב-20 שנה האחרונות, שזה מה שנקרא שורת רווח, אבל עם סושל אימפקט. אבל אולי בעתיד יהיה אורח שממש מתעסק בזה, אז נתעמק בזה אז, אבל זה ככה...
אה,
מולה. כן.
בדיוק. אז כמו שהתחלתי לספר, אז בעצם מקבלים מענק, ואז מה שאנחנו עושים זה לא לפרסם ב-all jobs שאנחנו צריכים מתכנתים, אלא לפנות לקהילה שלנו ולשאול בעצם מי רוצה לבוא למילואים. וברגע שאנשים מתחברים למטרה, אנחנו מקבלים הרבה מאוד מהחברים בקהילה שלנו, מוכנים לבוא ולתת עבודה מדהימה, באמת טלנטים מהשורה הראשונה שהמגזר השירות הציבורי רק יכול לחלום עליהם, באים ותורמים מזמנם, אומנם כפרילנסרים, אבל בשכר מגוחך ומכישרונם, ומצליחים להעמיד פרויקטים מדהימים. אנחנו צריכים להוציא קילומטראז' מטורף מכל גרנט וגרנט, תמיד מפתיע מחדש. אבל אז בעצם מעמידים פרויקטים לכל דבר ועניין, עם לוחות זמנים קשיחים, עם תחולות קשיחות שמגיעות, ויוצאים דברים מאוד יפים. אני מאוד אובייקטיבית פה.
ותגידי, מה הגודל של הקהילה כיום? כמה מתנדבים יש ב... Obviously, זה לא כולם כל הזמן, אבל מה גודל הקהילה היום של המתנדבים בסדנה?
זהו, יש כמה וכמה מעגלים. זאת אומרת, כשאתה בא למפגש פיתוח, או לפחות היית בא למפגש פיתוח לפני הקורונה, אז היית רואה משהו כמו סביב 50-60 איש שמפזורים בכל רחבי הקמפוס. מתוך פול פעיל של בוא נגיד 200-300, אבל... סביבם יש את ידידי הסדנה, אנשים שבאים שאנחנו עושים הקטונים, שגם את זה היינו אוהבים מאוד לעשות לפני הקורונה, וזה היה כיף גדול, ושם אתה רואה נוכחות של כבר יותר.
מה זה הקטון לטובת מי שלא מכיר את המושג?
הקטון זה בעצם אירוע נורא כיפי, בדרך כלל בסופי שבוע, יומיים, שלושה, יש כל מיני אתגרים, יש גם תחרות עם פרסים, של בואו תכתבו קוד, או תציעו פתרונות לבעיה, או וכולי, לכל הקטון יש תים, יש נושא, ובאים הרבה מידידי ואוהדי הסדנה, ומתחלקים לצוותים וכותבים כל מיני אתרים, אפליקציות, דברים יפהפיים יוצאים מהאקתונים, יש בירות ויש פיצות ומפגש חברתי, וזה נורא נורא כיף וגם נורא מועיל, כאילו בסוף יוצאים דברים שבאמת עושים טוב. ואנחנו ממש מקווים שתיגמר כבר הקורונה ונוכל לחזור לזה.
טוב, זה כולם. תגידי רגע, לגבי המת שבאים מתנדבים עם ברק בעיניים ומציעים איזושהי הצעה. יש הצעה שאתם לא מזדהים פוליטית עם שום גוף. אז השאלה אם יש נושאים שמציעים לכם, ואתם תגידו, זה לא מתאים מבחינת תוכן.
לגמרי.
אז מה למשל תפסלו, למשל?
א', כל דבר שהוא באמת... פוליטי, כאילו מזוהה מפלגתית.
כן.
זה לא יעבור. דברים שנוגדים את האג'נדה שלנו, של שקיפות מידע פתוח וכולי, זה צריך להיות משהו שמחובר אלינו, זאת אומרת, יכול להיות שתבוא ותציע משהו שהוא מאוד חיובי בעיניי, אבל הוא לא קשור למה שהסדנה מתעסקת בו. ואז אולי נחבר אותך, אולי נמליץ לך, אולי ננסה לעזור לך, אבל זה לא יקלט כפרויקט סדנאי.
כן.
וגם עניין של מה באמת ביכולתנו להרים. בסוף יש יחסית הרבה ביקוש ומשאבים מאוד מאוד מוגבלים, בטח עכשיו עם הקורונה, שכל ארגוני המגזר השלישי ספגו מכה ואנחנו לא יוצא דופן מהבחינה הזו.
כן. אז רגע, אז מה קורה באמת היום בימי הקורונה, מהסדנה? אז אין לכם אתם נפגשים בגוגל קמפוס, אבל אתם כן נפגשים אולי בזום? זה קורה?
סימונה הולשטיין הנהדרת חברת הוועד כתבה מערכת בדיסקורד, אנחנו גם נפגשים בזום, גם דרך איזושהי זירה וירטואלית של סימונה בדיסקורד, הצוותים
דיסקורד זה כמו טוויץ' כזה, נכון? זה כאילו פלטפורמה לשיתוף או...
כן, זה איזושהי פלטפורמה לשיתוף, שמבחינתי זה היה מה שהילדים צועקים אחד על השני במשחקי רשת, אבל סימן על הפרט זה לתקומות שלא דמיינתי אפילו.
אוקיי.
אז כן, הצוותים ממשיכים לעבוד, הפרויקטים המאומנים כמובן ממשיכים, וכמובן, צמחו להן יוזמות קורונה. אז יש לנו את הקורונה צ'טבוט, יש איזה שיתוף פעולה של הסדנה עם פרופסור ערן סגל ממכון ויצמן, זה היה... בגל הראשון, שבעצם ב-no time, צוות מתנדבים ישב ככה, לא אכל ולא שותה ולא עשה עוד דברים כמה איזה 3-4 ימים, והרימו את הראשוני, ואחרי זה גם השיגו מימון, והמשיכו ולקחו את זה, אפשר לראות את זה עד היום בקורונה-ישראל.org, ובעצם היה שם פעולה מדהימה של ניסיון לחזות את התפשטות המגפה על פי שאלוני תסמינים, זה משהו שערן סגל נחזות, הוא זה שבעצם פיתח את התיאוריה ופרסם אותה בספרות המדעית, ובסך זה אומץ כאן גם על ידי קופות החולים, ובסוף הגענו למצב שהפרויקט הסדנאי של ערן סגל בעצם מקבל את המידע מכולם, גם מהשאלונים שלנו שאספנו וגם מהשאלונים של קופות החולים, מתכלל אותו, מנגיש אותו לציבור על גבי מפה שנמצאת עד היום באתר בקורונה-ישראל.org, ומעביר אותו הלאה למקבלי החלטות, למשרד הבריאות, למלל ולכולי, וזה משהו שממש היה אופרטיבי, שבימים הראשונים של הגל הראשון, ממש הצליחו לעשות איתו עבודה, נניח באילת, שזיהו התפרצות מקדמית באחת השכונות, ואחד מנבחרי הציבור שם היה מספיק חד להבין שזה גם דוברי צרפתית, כי השאלון היה שש שפתי, ממש הצליחו להכיל את ההתפשטות שהתחילה שם אצל עולים חדשים מצרפת, להכיל אותה, והעיר נשארה ירוקה. באום אל פחם השתמשו בזה בשביל להבין באיזה שכונות המגפה מפושטת ואיזה שכונות שקטות כרגע.
אבל איך זה עובד בדיוק? זה אפליקציה? זה כמו אפליקציית המגן של משרד הבריאות?
זאת אומרת, כן, זה אפליקציה, אתה ממלא שאלון תסמינים, אתה אומר איך אתה מרגיש, שאלון שפותח בידי חוקרי מכון ויצמן, ויש מודל ניבוי שלאור התסמינים שלך אומר מה הסיכוי שבאמת יש לך קורונה. עכשיו זה סטטיסטי, ברור שלא כל מי שמשתעל, אני כאן מאוד מאוד פשטנית, יש לו קורונה, אבל ברגע שברדיוס, בפאטרן גיאוגרפי מסוים, יש מספיק אנשים שמדווחים על תסמינים, למגפה יש פאטרנים, היא מתחילה להתפשט בקלאסטרים, זה משהו שהצליחו להקיש על סמך ניתוח של מגפות דומות של הסארס, המארס וכולי.
כן.
הצליחו ממש לזהות, ה-AI שהם פיתחו שם, הצליחו ממש לזהות התהוות של קלאסטרים כזו. שוב, בגל הראשון היום קצת זנחו את הכיוון הזה, כי בעצם היום יש הרבה יותר בדיקות, והן הרבה יותר מהירות. אבל אז, אם אתה זוכר, בימים הראשונים, היה מיעוט בדיקות,
כן.
ולקח מלא מלא זמן, ויש גם את האמינות של הבדיקות, שגם היא בעייתית. אז כיוון שזה הצליח לעמוד כל כך מהר, זה באמת נתן כלים למקבלי החלטות אז.
אבל בינתיים זה קצת נזנח, את אומרת, כי את אומרת, זה היה בעיקר בגל הראשון, ועכשיו קצת יש יותר בדיקות. יש כאלה שאומרים שאין מספיק בדיקות, גם עכשיו, זה גם עניין.
וזה גם עניין של, אתה יודע, הנכונות של הציבור גם לשתף פעולה.
זהו, זה גם, על זה זה קם ונופל אולי, כי כדי שהקורונה בוט בכלל יהיה שאלות, אתה צריך שיהיה רצון שבן אדם בכלל להשתמש בזה.
ופה דרך אגב הייתה הענות מדהימה. השאלון שלנו, שלא היה לנו, שוב, ארגון מגזר שלישי, לא היה לנו כמעט שום כסף לקדם אותו וכולי, הוא פץ מפה לאוזן במיילים ובוואטסאפים ובפייסבוק, למעלה ממיליון אנשים באו ומילאו וחזרו ומילאו יום יום, ובאמת הצליחו to make a difference. זה באמת עשה הבדל, נתן כלים בידי כמה מהרשויות המקומיות לטפל בדברים אצלהם, באותו ערפל קרב של תחילת הגל הראשון.
כן. אני רוצה גם לדבר על עוד שני פרויקטים, ואז ככה אני אהיה לקראת סיום, אז שני פרויקטים מאוד מעניינים. אחד כבר ציינתי אותו, שזה בעצם נקרא פנסיה פתוחה.
כן.
שלהבנתי, זה בעצם אתר שהקמתם, שאתם יכולים לראות בעצם, כולנו, יש, כל מי שעובד היום חייב להפריש לפנסיה, יש חובה כזו, זה ממש שראות לך מהברוטו לנטו, וזה הולך לפנסיה, אז אתה חייב שיהיה לך לבחור גוף ששם ינהל לך את הקרן פנסיה. זה שהדור שלי, כנראה לא ינה, הדור שלי וצעירי ממני, כנראה לא ינו מהפנסיה, זה כבר נושא אחר, ויש הרצאות של שאול אמסטרדמסקי על זה, וזה כבר באמת נושא אחר. אבל בעצם האתר, אם הבנתי נכון, אתה יכול לראות איפה כספי הפנסיה שלך מושקעים.
נכון מאוד. פנסיה פתוחה בעצם מובל על ידי משה קשי וצוות המתנדבים שלו. פרויקט מדהים. זה לא רק איפה כספי הפנסיה שלך מושקעים, זה גם מה עושה קרן הפנסיה שלך. אתה עכשיו מתחיל מקום עבודה חדש, ואומרים לך, בוא, תבחר, איזה כזו, חלק מהמקומות אומרים לך מה זה יהיה, אבל חלק מהמקומות אומרים, תבחר קרן פנסיה, תבחר קרן להשתלמות. אתה רוצה לעשות בחירה מושכלת, אתה בא ואומר, אוקיי, אני רוצה לדעת מה הביצועים. ועד לא מזמן, עד שמשה והחבר'ה העמידו את האתר, בעצם מה שהיית יכול לראות, יש כל מיני כלים, היית רואה נניח ביצועים בשנה האחרונה, ובאיזושהי תקופת ייחוס ארטילאית, שהיא כנראה הייתה כמה שנים אחורה. וזה לא נותן את כל המידע על קרן, כאילו יכול להיות שהיה לה שנה טובה, כי היא נורא נורא סיכונית. אתה רוצה לראות תנודתיות, אתה רוצה לראות איפה בדיוק ההשקעות, אתה רוצה לראות איך בדיוק מנוהל הכסף, האם הכסף באותה קרן פנסיה חובה, שדרך אגב, הפנסיה חובה זה מה שמסתמכות אליה האוכלוסיות הכי חלשות במדינה. אם אתה הייטקיסט מצליח, אתה כנראה לא בונה רק על ההפרשות שלך לפנסיה, יש לך גם חסכונות, יש לך אולי נכסים וכולי. מי שבאמת יצטרכו את הפנסיה האלה, זה בדיוק אותם אוכלוסיות מוחלשות שקולן לא נשמע, וחשוב מאוד שהכספים, שהמדינה מכריחה אותם להפקיד מתוך סך הכל שהוא לא גבוה, באמת ינוהלו בצורה אחראית ומיטבית. אז האם באמת הביצועים של הקרן חובה באמת שווים לביצועי נוסטרו של אותה חברה בדיוק? האם אין שם כל מיני דברים מוזרים? במה בדיוק הם מושקעים? מה שפנסיה פתוחה עושה זה יש להם שוב תוכנות של סורקות, עושים סקרייפים לדוחות הפנסיה הרבעוניים, ובעצם יש את ההשקעות של קרנות הפנסיה עד רמת נייר הערך הבודד. ועכשיו עולים דברים מאוד מאוד מעניינים. שאול אמסטרדמסקי דרך אגב השתמש בזה לכמה תחקירים מאוד רציניים, וחשף את הנושא של דמי הניהול הכפולים, וכל מיני עסקאות בעלי עניין, והנושא של הלוואות לטייקונים וכולי מתוך קרנות הפנסיה שלנו. כמה, עוד כתבה שיצאה מהנושא זה, כמה קרנות הפנסיה חשופות לסין שהתחילה הקורונה. יש הבדל ברמת החשיפה בין הקרנות השונות. אם אתה מישהו עם אג'נדות, אז האם קרן הפנסיה שלך משקיעה במפעלים מזהמים?
אוקיי, אז זה נגד מעניין, זה נגד אפשר לדעת באמת? אני יכול לדעת, כי שאני התקשרתי לחברה שמנהלת את הקרן פנסיה, ואמרתי, תגידו, אני אשמח לדעת איפה אתם מנהלים את זה. אז הם לא מוכנים בעצם לומר לך את זה, ואומרים שזה מדיניות חברתית. אז בעצם את אומרת לי שאפשר לעקוף את זה, ולהיכנס לפנסיה פתוחה, וכן לראות אם בעצם הם מושקעים, לא יודע, במפעלים מזהמים, בחברות סיגריות, בכל מיני דברים שאני פחות מתחבר אליהם. זה מדויק להגיד את זה?
הנתונים נמצאים, הפרונט-אנד, הממשק של האתר ליוזר, הוא לא ברמה עדיין של מפתח התקציב, אבל יש שם כמה דוחות שמאוד מאוד יעניינו אתכם, וכל מי שרוצה ויכול, גם מוזמן לפנות לצוות ולקבל את הנתונים הגולמיים, ובעצם לעשות איתם עשיתם דברים יפים. זאת אומרת, יש שם המידע שאתה יכול לראות אותו מיד, בלי שום יכולת תכנות, רק מן אווירה באתר, והוא מידע סופר מעניין, ויש עוד אוצרות שהן מתחת לפני השטח, ועדיין לא הצלחנו להנגיש אותם, מחוסר משאבים, והצוות עובד על זה ימים כלילות.
אני קלטתי עליכם כבר, שיש לכם עניין של לא מספיק שיש שקיפות, אלא גם צריך שיהיה נגישות. זאת אומרת, זה קו שני שאני קלטתי אצלכם, יש גם את חוק חופש המידע, שאתה יכול להגיש בקשה על חוק חופש מידע, אתה שואל לרשות ממשלתית איזה שאלה, ייתנו לך את הנתונים בסופו של דבר. השאלה, אבל אם זה ייתן לך משהו, אתה יכול לקבל תובנות מזה, הנגישות לא פחות חשובה מהשקיפות, תכלס.
אם שקיפות איננה נגישה, היא לא שקיפות באמת. זה בדיוק הנושא של ספר התקציב הפיזי באותו ארכיון במרתף.
כן.
זה לא שקיפות. זה שקיפות למראית עין, לצאת ידי חובה, אבל זה לא באמת שקיפות.
זה אגב, ראיתי שזה, כתבתם באתר שלכם, זה חלק מעקרונות של מידע פתוח, זה משהו, יש איזו אמנה בינלאומית, או הבנתי נכון? זאת אומרת, זה...
יש גוף ידע מאוד גדול מאחורי זה, אבל בסוף, ועלית פה על נקודה מאוד מאוד נכונה, הדברים צריכים להיות נגישים. הדברים צריכים להיות נגישים, גם אם אתה אדם עם מוגבלויות, וגם אם אתה אדם ששפת אמו איננה עברית. וכל הדברים האלה הם בפירוש בראש מעיינינו, והדברים האלה צריכים להיות נגישים מכל מקום, וזה מביא אותי לעוד משהו שאנחנו מקדמים היום, שוב ביחד עם השותפות שלנו בתנועה לחופש המידע ובהובלה של איגוד האינטרנט הישראלי, אנחנו פנים למשרד התקשורת במטרה לחשוף את תשתיות האינטרנט, את פריסת תשתיות האינטרנט במדינת ישראל. כי בסוף אתה גם צריך שיהיה לך תשתית אינטרנט נורמלית בשביל שתוכל לראות את כל הדברים האלה. ובנורמלית אני מתכוונת למשהו שמסוגל להחזיק את הזומים של הילדים ואת העבודה שלך בו זמנית. והמידע הזה למרבה הפלצות עד היום הוא לא זמין.
כן, כן, טוב, זה להגיד לך שאני מופתע, בתור אזרח ישראלי אני כבר לא מופתע מכלום, אבל בסדר, זה חלק אולי מהאזרחות. אני רוצה רגע כן לדבר על פרויקט אחרון שכן חשוב לי שנדבר עליו, שזה לא פרויקט חדש, שזה Anyway.
נכון.
Anyway, הבנתי שזה בעצם פרויקט של הסנה ליד הציבורי, שאתם בעצם ממפים איפה היו תאונות דרכים, וממש ככה אפשר לסמן איזה צמתים או איזה כבישים הם יותר קטלניים מאחרים, ואז ממש אפשר לתת המלצות לרשויות המקומיות, לשנות משהו שם שיהיה פחות, זאת אומרת, על סמך דאטה של תאונות, אפשר אולי לעשות שינוי חברתי.
אז הפרויקט הזה בעצם, פרויקט Anyway, זה פרויקט שמובל על ידי עתליה אלון וגל רייך, שניהם למרבה הצער נפגעו על ידי טרגדיה ברמה מאוד מאוד קרובה, והם פשוט מקדישים את כל זמנה ומרצם למאבק בתאונות דרכים וקידום מה שנקרא חזון אפס. זה משהו שבא מסקנדינביה ומדבר על אפס נפגעים בנפש בתאונות דרכים. והדרך שלהם לעשות את זה, זה בעצם להרים את אותו אתר, שמה שהוא עושה זה להנגיש על גבי מפה אינטראקטיבית, אתה פשוט נכנס ורואה את האזור מגוריך או כל אזור שמעניין אותך, נתונים של תאונות דרכים עם נפגעים, אך ורק תאונות דרכים עם נפגעים, הם לא מתעסקים בפח ופח, שבאים בעיקר מהלמ"ס, מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. יש גם שותפים עם שומרי הדרך ועם גופים נוספים בשביל להשאיר שם את בסיסי המידע. ובעצם כשאתה נכנס על המפה אתה יכול לראות על כל מקום איזה תאונות היו, במה ההיסטוריה, כל מיני פרטים עליהם. שזה מאוד מאוד חשוב בכמה רמות. א', אם יש לך נניח ילדים בגיל בית ספר והם הולכים בדרך מסוימת, אז דבר ראשון שאני עשיתי זה לבדוק האם באמת הם הולכים בדרך המיטבית. אולי שווה שהם יעריכו קצת את הדרך, אבל לא יעברו דרך צומת מסוים. זה בכלל ברמה האישית.
כן. למרות שאת יודעת מה אומרים, גם על שוק ההון, ביצועי עבר לא מבטיחים ביצועים בעתיד. זאת אומרת, זה שעד עכשיו, א' היה מסוכן וב' היה לא מסוכן, זה לא אומר שבלא מסוכן לא יקרה משהו, חס וחלילה, כן? אבל כן שווה אולי שיהיה את הדאטה הזה, in your back of your mind כזה.
בוא נגיד את זה ככה, אם אתה רואה שבאיזשהו צומת נפגעו כבר 3-4 ילדים, אז יכול להיות שעדיף שהילד שלך ממש לא ילך דרכה.
כן, כן.
וגם בסוף אתה מבין למה, זאת אומרת, זה לא רק, זה לא מספר יבש, יש ממש תיאור של התאונות, יש פרטים עליהם, אתה יכול להבין מה בדיוק קרה, ואם זה רלוונטי או לא רלוונטי.
ואת יודעת להגיד לי אולי על מקרים באמת שהיה צמתים וכבישים מסוכנים, ופניתם לרשויות ושינו את הכביש, או שינו את הצומת, או עשו משהו?
אז התהליכים האלה לוקחים הרבה מאוד זמן, אבל כן רוצים לעורר מודעות, ויש פרויקט כל שנה בעצם לקראת פתיחת שנת הלימודים של בתי הספר המסוכנים, עם ידיעות אחרונות, ומעלים את הדברים, ולאט לאט כן רואים את הדברים, וזה דבר ידוע דרך אגב שהשקעה בתשתיות, באמת משפרת את המצב ומורידה, מורידה את כמות הנפגעים. זה מאפשר גם לרשויות לראות איפה המקומות המועדים לפורענות אצלהם. ובסוף הרעיון הוא גם להעביר את כל הנושא הזה לאיזשהו שיח שהוא מבוסס נתונים.
כן.
עכשיו אם צריך לקבל החלטה, אם יש תקציב ברשות לשיפורי תשתיות, אז באמת יקבלו אותו על סמך אילו מקומות באמת מועדים לפורענות, ולא ילכו להרים כיכר ביציאה מהרחוב של ראש העיר, כי הצפירות משגעות אותו בבוקר.
כן, טוב, אז ארץ נהדרת עשו כמה מערכונים על, איך קראו לזה, רמת הוד, שאסי כהן משחק ראש עיר, והוא מונה לגמרי מאינטרסים אישיים, זה כאילו...
כן, זה מערכונים דגולים.
כן, זה כאילו זה הכחכה, אבל איך אומרים, בכל צחוק יש טיפה אמת, אז כנראה זה מגיע מאיפשהו.
לא, זה כמו שהייתי צריכה לעשות עם קיבוצניק בשביל להבין שמבצע סבתא זה לא סאטירה, זה דוקומנטרי. כנראה גם אין הוד.
כן, אין הוד.
באיזשהו מקום.
כן, כן, כן. טוב, בסדר, מה אני
אגיד? לא מהסוגה שחשבנו.
דורית, אנחנו לקראת סיום, אז אני שואל אותך שאלה שאני שואל בכל פרק, שזה ככה בשביל לחסות את כל הבסיסים, אני תמיד שואל אם יש שאלה שלא שאלתי, ואת אומרת, וואו, חבל שהוא לא שאל אותי את זה, כי יש לי תשובה נורא טובה. אז יש משהו שלא שאלתי, והיית רוצה שאני כן אשאל?
האמת שכן. שתי שאלות אפילו, אני חמדנית.
יאללה, לכי על זה.
אחד זה על פרויקט דאטה סיטי שלנו, שהולך לעשות מהפכה, ואולי, האמת שאני צריכה לעלות את זה עוד קודם, אבל אולי נרצה לדבר על זה מתישהו בהמשך, ברמה המוניציפלית, אני אשאיר את זה בתור טיזר להמשך. והשני, איך אפשר לעזור לנו?
זה לא הייתי שוכח, זה לסיום, אבל בוא נדבר על דאטה סיטי, אוקיי.
דאטה סיטי, במילה, זה משהו שבא לעשות מהפכה עכשיו בזירה המוניציפלית, על ידי טיפול בתשתיות המידע של הרשויות המקומיות. המצב היום, למרות שהושקעו תקציבים ניכרים, רחוק מלהיות אופטימלי מבחינת רמת דיגיטציה ברשויות מקומיות, ובבסיס של דאטה סיטי עומד רעיון מאוד מאוד אלגנטי, של איך הרשויות המקומיות מתאחדות לאיזושהי קבוצת רכישה ועוזרות לעצמם על בסיס מידע פתוח. ואני אשאיר את זה פה.
אבל כן, אבל שאת אומרת מערכות מידע של רשויות מקומיות, אז מה, זה קצת אמורפי, אולי דוגמאות קצת, מה למשל?
היום אם אתה מסתכל על רשות מקומית טיפוסית, אז יש כבר כמה וכמה מערכות מידע. יש לה כספים בדרך כלל מערכת מידע משלהם, לחינוך מערכת מידע משלהם, לחופים עוד אחת וכולי. לא תמיד המערכות האלה מדברות אחת עם השנייה. יש הרבה בעיות של מידע שהוא מידע נעול, מידע שמופעל עבור הרשות על ידי קבלנים חיצוניים, יש כמה חברות שמתמחות בשוק המוניציפלי, ולמרות שזה מידע של הרשות ותושביה, לרשות אין גישה אמיתית אליו, הוא בידי הקבלן. יש בעיות של מידע באיכות נמוכה, מישהו היה צריך להקליט גוש חלקה, הקליט במקום זה טלפון, אין צ'ק שם על השדה, אז זה מה שנשאר של מידע חסר, מידע שהוא בכלל לא דיגיטלי, הוא לרשימות ידניות, או לצורך העניין נהול בהארד דרייב של החשב, זה לא מידע נגיש. ואז כשמגיע תקציב לרשות, ואומרים בואו נבנה משהו לטובת השירותים לתושב, בואו נבנה איזה אפליקציה או איזה דשבורד, ובונים אותו על סמך אותו מידע ראו, אז זה כמו הדירה שאני סוחרת בתל אביב, ש... הכל נורא נורא יפה, ויש לייפלק ופרקטים, אבל לא טיפלו עד הסוף בביוב לפני שגמרו, שהתחילו לשפץ.
כן.
אחד לכם זמן הוא עולה. וזה לא משהו שהוא בר קיימה. זה גם מאוד מאוד קשה, כי בגלל שהמידע בכל רשות נראה אחרת, אם רשות רוצה לפתח משהו, היא צריכה לשאת לבד בכל הנטל, גם של האפיון, וגם של העלויות פיתוח של הדבר הזה. זה לא כדאי לרשות, זה גם לא כדאי ליזם. מה הטעם שעכשיו אני אבוא ואשקיע המון עבודה, בלפתח משהו לנבחת חמצצים, וכשאני ארצה למכור את זה שוב לאין חוש חשים, אני צריך לעשות את רוב העבודה מחדש, כי המידע שלהם נראה אחרת. ודאטה סיטי באה לפצח את כל הדבר הזה, על ידי זה שבעצם עוזרים לרשויות לפתוח כל דבר שכמובן הן רוצות ולא מוגן על ידי הגנת הפרטיות, על גבי פורטלי מידע בקליק שאנחנו מקימים להם, בפורמט אחוד. ועכשיו יש לנו דאטה ווירהאוס, ובו יש דאטה סטים, לא מרשות אחת, אלא מ-20. ועכשיו ה-20 רשויות האלה הם בעצם קבוצת רכישה, ביזם. אנחנו גם מציעים חלק מהאפליקציות האלה, מציע אפליקציה. היא טובה לכל הרשויות. אז זה טוב ליזם, שיש לו בעצם הרבה לקוחות פוטנציאליים במעט עבודה, אבל זה טוב גם לרשויות, שעכשיו משלמות הרבה פחות.
כן.
זה, בקטן הרעיון, יש לו המון המון מסביב, ואנחנו סופר מתרגשים מהפרויקט הזה.
לא, זה נשמע... זה נשמע כאילו יכולות להיות לזה הרבה אפליקציות, ברגע שזה, אתם עושים סדר במערכות מידע של רשויות מקומיות, ושזה אחיד, וזה מאוד יקל על החיים תכלס, וגם זה שזה אחיד, אז זאת אומרת קבוצת רכישה, אז באמת אפשר לפנות לכמה, כי כולם על אותו פורמט, וכולם ולא כל פעם זה משהו שונה.
לחלוטין, ובסוף אם אתה מסתכל על מה משפיע על איכות חיינו כתושבים, כאזרחים במדינת ישראל, אנחנו מדברים כל כך הרבה על תקציב המדינה, אבל בסוף חשוב לא פחות מזה זה רמת השירותים שאתה מקבל מהרשות המקומית. הרבה מאוד מהשירותים שאתה מקבל כאזרח וכתושב במדינה, באים בכלל מהרשות. ואם אתה ברשות חזקה, איכות החיים שלך אחרת לגמרי. יש גם איזשהו אתר נורא נורא נחמד, נדמה לי של גיא זומר, אני מקווה שאני לא חוטאת כאן, שמראה כמה קילומטראז' יוצא מהארנונה שלך. כמה ארנונה אתה מקבל, ומה זאת כמה שירותים אתה מקבל.
וואלה, יש אתר שמראה את זה, את אומרת.
למיטה זיכרוני כן, והוא כן. ממש חמוד. אני ממש מתביישת שאני לא זוכרת כרגע איך קוראים לו. אני אשיג את זה.
אוקיי,
כן. אני אעלה את זה בנוטס.
כן, כן.
ואתה רואה שיש מנעד אדיר, שיש הבדל אדיר בין רשויות.
טוב, אני... אמרו לי, ועכשיו אני אומר לאחרים, ש... הרשות המקומית ומי ראש העיר שלך, הרבה יותר משפיע על חייך מאשר החברי כנסת בכנסת.
לגמרי.
אבל איכשהו, הכנסת זה נורא סקסי, כי כל הזמן הם בעיתונות ובתקשורת ובאולפנים, ודווקא הרבה חברי מועצה הם יחסית אנונימיים. אתה יודע, זה גם, חברי מועצה גם זה, גם ראיתי את סיגל ויצמן מחברת מועצת העיר תל אביב, וזה עבודה שהיא לא שכר, חבר מועצה, זאת אומרת, הם עושים את זה בנוסף לדי ג'וב, אז ככה, זה גם אולי משהו שבעתיד צריך להשתנות, לא יודע, יהיה יותר חשיפה למה שחברי מועצה עושים, שזה אולי יהיה עבודה בשכר מלא להיות חבר מועצה, ואז גם זה ישנה את ההתייחסות, אולי, לא יודע, יש הרבה דברים לעשות ברשות המקומית, אני חושב.
לחלוטין, לא רק ברשות המקומית, והרבה פעמים את אותם תפקידים, ודווקא, זה, הם לא סקסיים, הם פחות זוהרים, מרכזים בתוכם המון המון עוצמה וכוח להיטיב.
זה גם, את מדברת פה על השחיתויות ברשות המקומיות, שזה ממש, שזה קר פורה לשחיתות, כי יש הרבה מה לתת.
גם זה, וגם לפעמים אנחנו רואים כמה שינוי יכול עובד ציבור מסור אחד, שבאמת בא לעשות את עבודתו נאמנה, כמה שינוי מסוגל לחולל. ונתתי, נתנה לי כבר שתי דוגמאות של דוקטור שלי אברהמי ורבקי דבש, באמת אנשים שבאו כעובדי ציבור בכל השכר המפוצץ שהמגזר הציבורי יודע להציע, ובאמת עשו שינוי, באמת שיפרו דברים.
כן, בסדר, מה אני אגיד לך, זה... כל משפט שאת אומרת פה זה כאילו זה סוגיה, את יודעת, סוגיה ש... אני הייתי נורא רוצה שיהיה סיביל סרוויס ואת יודעת, פקידים ציבוריים שמקבלים שכר כמו בהייטק, כן? אבל גם שהמורים יקבלו שכר ראוי, שהעובדות הסוציאליות יקבלו שכר ראוי, וכאילו... אבל איך אמר פיני גרשון? יש הבדל בין הרצוי למצוי.
נכון, ועדיין, אתה יודע, אולי השכר כמו אצלנו, אצל עשירות המגזר השלישי, הוא... די בושה, אבל לפחות יש יכולת באמת לעשות הרבה מאוד שינוי, ובאמת להזיז דברים.
אז באמת ככה, לקראת סיום, אז אם באמת שמעתם את הפרק, ונדלקתם על הסדנה לידע ציבורי, אז אם אתם יודעים קוד ברמה טובה, ואפילו אם אתם לא יודעים קוד, אז פשוט להיכנס לאתר שלכם ולפנות ו... ולנסות להיות באזור תל אביב, כי זה קורה בתל אביב בעיקר, את אומרת.
אם מישהו רוצה להתנדב להרים את הסניף הבאר שבעי, אנחנו לגמרי בעד.
או החיפאי.
או החיפאי, בלי שמץ של ציניות. וקוד אפשר לתרום גם מרחוק. ולייקים אפשר לעשות מכל מקום. ואם יש לכם כמה שקלים מיותרים, אז זה בכלל חגיגה. בקיצור. ואם לא, אז פשוט להשתמש בכלים האלה, כי בדיוק בשביל זה המתנדבים עשו אותם.
אגב, לגבי הכמה שקלים, אני מבין שאפשר לא, אפשר גם לעשות מה שנקרא, להעביר כל סכום שהוא ברמה חודשית, זה גם אפשרי, נכון?
אפשרי ומבורך.
אז את אומרת, זה, דעתי, כתבתם באתר שלכם, שלדעתי זה דוגמה שהיא קצת outdated, רשמתם, מבחינתנו שיהיה לנו 100 תורמים עם מעט כסף, ולא תורם גדול עם הרבה כסף, כמו הקמפיין של ברק אובמה, ב-2008. אז, כן?
אני באמת חייבת לרענן את האתר.
כן, אז אם כבר, זה כמו הקמפיין של ברני סנדרס, מ-2016, כן? שזה יותר עדכני. אבל...
כמו התותחים, מלובי 99, שזה בדיוק מה שהם עושים, והם עושים את זה.
כן. כן, כן, אני תומך בלו ב-99 ומתנדב שם ומעלה כיף כיפק.
הם נהדרים.
וגם יאיה פינק גם מתארח בעונה הקודמת, אז כן, שעכשיו הוא מנכ"ל דרכנו, אז דיברנו בקטנה לו ב-99. אגב, לו ב-99 התחילו פודקאסט משלהם, אז שנקרא מלכות 99, אז נצא להם גם פרסומת פה, אז אם אתם שומעים אותי, תשמעים גם אותם. זהו, ואגב, ראיתי שגם לכם פעם היה פודקאסט, שקראו לו הסדנה בשיחה, אז זה יהיה לזה...
הסדנה בשיחה של מרי לויצקר הנהדרת, גם את זה נדמה לי התחילה סימונה והמשיכה בעוז מרי, אבל עכשיו היא עזבה אותנו לטובת מקום שאשכרה מסוגל לשלם לה, אחרי 6 שנים נפלאות, אנחנו אוהבים אותה מאוד ומתגעגעים, ואנחנו מקווים שהיא תמשיך להרים את זה, בשורות המתנדבים שלנו.
כן, אז אם אתם אוהבים פודקאסט, אז אולי גם תרימו את הפודקאסט של הסדנה, אבל יש הרבה מה לעשות, והכל נשמע טוב. אני שוקל את זה, נראה. אני מתנדב בחמש עמותות, ואתה יודע, צריך לראות איך עושים את זה, אבל בסדר.
שיש זה מספר קסם.
שיש זה מספר קסם. טוב, בסדר. אז דורית חיזי, מנכלית הסדנה לידע ציבורי, אז תודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
אורייט. טוב, אז זו הייתה השיחה שלי עם דורית חיזי, מנכלית הסדנה לידע ציבורי. אין ולא היה לי ספק שאם אני מחפש לראיין אנשים וגופים לפודקאסט הזה, אנשים וגופים שמנסים לשפר את המציאות, אז פשוט הייתי חייב לראיין את הסדנה לידע ציבורי. כמו שאמרנו בפרק, אם אתם ממש טובים עם קוד, אפילו אם אתם לא, כמוני, ורק חיפשתם איפה אתם יכולים לעשות טוב, אז אולי כדאי שתפנו לסדנה לידע ציבורי. ואיך נאמר גם, אם יש לכם כמה שקלים פנויים, אז למה גם לא לתמוך בהם, אם זה נשמע לכם משהו שאתם תומכים בו? אני רק אגיד שעשרה שקלים בחודש, זה כמו לקנות למישהו קפה פעם בחודש. זה לא מורגש, אבל האימפקט של זה גדול. מי שקונים לו קפה פעם, אם קונים לכם קפה, זה כיף. דן אריאלי עשה קריירה מהסוגיות האלה, אבל זה כבר לפרק אחר. טוב, כרגיל היה לי כיף, ואם הזנתם עד הסוף, אז תודה רבה לכם. זהו, נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי.